אוקיי.
היא מאוד לא
מתחילים?
אמרת
את האפשרות שלנו, זה בסדר, זה ברור, אבל... טוב, תשמעי זה במטבח.
טוב, בפעם הקודמת עסקנו בנושא של פסיקת הלכה במצבים קיצוניים, או אני חושב שיותר מדויק לומר, פסיקת הלכה במצבים שרחוקים מאוד מעולמו של הפוסק. הבאתי לזה כל מיני דוגמאות, פוסק שמרן שפוסק לקהילה ליברלית, פסיקות על שירת נשים, הבאתי גם עקדת יצחק אפילו, איזה ניסיון להיכנס לנעליים של אברהם אבינו בעקדת יצחק, זה בעצם איזשהו ניסיון יומרני למי שלא חווה מעודו את כל השם מדבר אליו. ואז התחלתי לעסוק בפסיקת הלכה בשואה, ואמרתי שבעצם הפסיקות, הבאתי מחיים סולובייצ'יק, כן, שפסיקות הלכה ניתנות למצב מסוים, לנסיבות מסוימות, למקרה מסוים, לאנשים מסוימים, והשאלה מה מזה הוא חלק מהקורפוס ההלכתי הכללי, ומה מזה הוא תגובה למצב ספציפי שלא צריך לצרף אותה למכלול ההלכתי שגם עובר הלאה, כן? להכניס את זה לשולחן ערוך, אם תרצו. אז אמרתי שעל פניו נראה שיש, כן, כך חיים סולובייצ'יק טוען, שיש פסיקות מסוימות שהולכות חזיתית נגד דין התלמוד, הוא מדבר על ריבית, ולמרות שבשולחן ערוך, מאותם מקורות עצמם, לוקח הלכות ומטמיע אותם בשולחנו, את הפסיקות האלה שהולכות נגד התלמוד, הוא מתעלם מהם. זאת אומרת, הוא לא מביא אותם, והטענה של חיים סולובייצ'יק, זה שהפסיקות האלה הם באמת לא חלק מן ההלכה, הם תגובה מקומית לזמן ולנסיבות מסוימות, אבל הם לא חלק מההלכה, ומה שמצטרף להלכה ועובר עם כל המכלול הזה הלאה, זה רק הדברים שבעצם הם נצחיים, הם רלוונטיים לכל המקרים, לכל הנסיבות, לכל המצבים. ואמרתי שבמבט ראשוני זה נשמע הגיוני, זאת אומרת, יש דברים מסוימים שהם ספציפיים לאותו מצב, ולכן אי אפשר לייצר מהם איזשהו חוק כללי, ובהלכה אמורים להופיע חוקים כלליים. הבאתי לזה דוגמאות, שנייה אחת, נעזוב כרגע, אני לא רוצה להיכנס לזה. בכל מקרה, הטענה שלו היא שיש דברים מסוימים שהם לא באמת חלק מההלכה. זה איזושהי חריגה מקומית וזמנית, ועבר הזמן אז עבר. עשיתי לזה אנלוגיה, וזה אולי יותר, לא דוגמאות, אלא עשיתי לזה אנלוגיה לטענה של הרמב״ם לגבי מצוות שתלויות בזמן. ואמרתי שיש במתמטיקה או בפיזיקה, אנחנו מבחינים בין שני סוגי תלות בזמן. יש תלות מפורשת בזמן ויש תלות עקיפה בזמן. כן, ונגיד אנרגיה של גוף מסוים שזז על פני שטח, יש הר, גבעה, עמק וכדומה, אז האנרגיה שלו משתנה כל פעם שהוא נמצא במקום אחר. כשהוא גבוה יש לו אנרגיה פוטנציאלית גבוהה, כשהוא נמוך יש לו אנרגיה פוטנציאלית נמוכה, ואם רואים את המסלול שלו, שהוא משנה מיקום כפונקציה של הזמן, אז בעצם יוצא שהאנרגיה שלו תלויה בזמן, אבל היא תלויה בזמן דרך המיקום. לעומת זאת, יש תלות בזמן שהיא תלות מפורשת בזמן. זאת אומרת, האנרגיה תלויה לא במיקום שבעצמו משתנה עם הזמן, אלא תלויה בזמן עצמו. זאת אומרת, האנרגיה תלויה במיקום ובזמן. לא במיקום כפונקציה של הזמן, אלא במיקום וגם בזמן. הנפקמינה, מה קורה אם אני מגיע לאותו מיקום בזמן אחר? בשני זמנים שונים. האנרגיה לא בהכרח תהיה אותו דבר. כי התלות ב-X, אז זה אותו X, זה המקום. אבל התלות בזמן, הזמן הוא ערך שונה. זה זמן מסוים, והוא זה זמן אחר. אז אם זו פונקציה ששני המשתנים, של x ושל t, אז בעצם כשה-t שונה, אז הפונקציה תקבל עקרונית, יכולה לקבל ערך שונה. כן, זה מצב שבו אנרגיה לא נשמרת, וכוח לא משמר וכדומה. הטענה של הרמב״ם הייתה, שכאשר אנחנו, הוא אומר שם שלא מונים מצוות שהן זמניות בשורש השלישי, לא מונים מצוות שהן זמניות, בגלל שהם רק נאמרו לסיטואציה ולזמן מסוים, והם לא חוק כללי, והמצוות אמורות להיות חוקים כלליים. אתם רואים את האנלוגיה לנושא שלנו. ואז שאלו אותו, מה אם, הוא שואל על עצמו, מה עם מצוות מחיית המלאק? לכאורה זה כבר לא רלוונטי, זה היה רלוונטי לזמן ההוא, ועדיין הוא מונה את זה במניין המצוות, הרמב״ם. אז הוא הסביר שם שמצוות מחיית המלאק היא מצווה נצחית. היא שייכת גם היום. רק שהיום אין המלאקים. לא שהמצווה פקעה, אלא המציאות היא כזאת שאין למצווה הזאת הופעה ממשית בעולם. אבל זה לא שהמצווה עצמה נאמרה לזמן ולמקום מסוימים. והנפקמינה, מה יקרה אם יחזור המלאק? פתאום יתברר שיש המלאקים, אז יצטרכו לחסל אותם גם היום. אבל המצווה עדיין בתוקף, רק שאין המלאקים. כמו מצוות הקורבנות. מצוות הקורבנות הן מצוות שהרמב"ם מונה אותם. למה? הרי אין מקדש כבר, וזה כבר אלפי שנים לא רלוונטי. התשובה שהמצווה עדיין בתוקף, רק אין לנו מקדש. ואת אם יהיה מקדש, אז באמת נצטרך להקריב. זה כמו שאין לנו תחלת, אז לכן לא שמים תחלת. מי שלא מקבל את התחלת החדשה. אז זה לא אומר שמצוות התחלת לא תימנה. מצוות התחלת מחייבת כל הזמן. רק מה לעשות, אין לנו תחלת. אז לכן, זה החילוק שהרמב"ם עושה. מה?
התפילות לא מחליפות את הקורבנות במינוי?
לא, מה פתאום? תפילה זה דרבנן. זה מדרש, זה תפילות, זה במקום קורבנות, זה לא רק מדרש בעצם, הגמרא דנה, אם זה כנגד תמידים, או שזה תקנה של האבות, אבל זה דין דרבנן תפילות. לא, זה לא קשור לקורבנות.
הרמב״ם לוקח אותם כדאורייתא, זה לא מחלוקת הרמב״ם ורמב״ן, שהרמב״ם...
הרמב״ם אומר שיש מצווה דאורייתא להתפלל באופן כללי, אבל לא הפרטים. זה ודאי מה שכנגד התמידים, בוקר ובין הארבעים, מנחה ושחרית, זה דרבנן. גם לפי הרמב״ם. אז מה בעצם ההבדל? ההבדל הוא שאם יש מצווה שהיא תמידית, רק המצב השתנה, אבל אם המצב יחזור, אני חוזר להתחייב בה, אז זאת מצווה שנמנית. ומה זה המצווה שלא נמנית? זאת מצווה שהיא עצמה פקעה, לא שהנסיבות השתנו. ואמרתי, איפה הנפקמינה? למשל, המצווה, דוגמה למצווה שהרמב״ם עצמו מביא, זה לשים מן בצנצנת, או לשים נחש שרף על עמידה, על עמוד, כן? זה, אני קורא את ההודעה פה. על עמוד. אז הטענה בעצם היא שגם אם אנחנו נחזור לאותו מצב עצמו וניקלה שוב פעם לאותו עניין בדיוק, לא נצטרך לשים מן בצנצנת ולא נחש על עמוד, אלא אם כן יהיה עוד ציווי, אבל לא מכוח הציווי המקורי. למה? הסיטואציה היא אותה סיטואציה, נכון? אבל זה נאמר רק לשעתו ולזמנו, הציווי המקורי. או במילים אחרות, זה ציווי שתלוי לא רק בנסיבות, אלא גם תלות מפורשת בזמן. ולכן אם נחזור לאותן נסיבות, אבל הזמן יהיה שונה, אין חיוב.
מה ההבדל בין זה לבין מצוות בית המקדש? לא הבנתי.
מה?
מה ההבדל בין זה למצוות בית המקדש, לקורבנות? מה ההבדל?
מצוות בית המקדש, אם יהיה היום מקדש, אז כן נצטרך להקריב.
למה? למה בבית המקדש כן ובמן לא?
מה?
למה בבית המקדש כן ובמן לא?
לא, אתה שואל איך הוא יודע את ההבדל. אני לא מדבר על השאלה איך הוא יודע את ההבדל. אני מדבר על ההבדל. מה ההבדל? למה הרמב״ם החליט שקורבנות זה נצחי ונחש שרף? לא, לא יודע. תרשם מהפסוקים, לא משנה כרגע. אבל זה החילוק שהוא עושה. והחילוק הזה בעצם משמעותו זה התלות המפורשת בזמן. זאת אומרת, הטענה שלו זה שלשים מן בצנצנת או נחש שרף על עמוד, זה בעצם מצווה שיש לה תלות מפורשת בזמן. אם יהיה לנו אותן נסיבות עצמן בזמן אחר, לא נצטרך לעשות את זה.
כן.
אז אם אני חוזר, אז כן, זה רק משל כל הסיפור הזה, אם אני חוזר אלינו, יש, אם יש דברים מסוימים, כמו שאומר חיים סולובייצ'י, אם יש דברים מסוימים שהם נאמרו רק לזמן מסוים, תגובה למצב או לזמן מסוים, והם לא איזשהו עיקרון כללי או עיקרון נצחי, אז אין מה להכניס אותם לתוך ההלכה, כמו שהרמב"ם לא מונה את זה במניין המצוות. וההנחה שלו זה שהפסיקות ההן נאמרו לשעתן. זה לא שבמקרה באותו זמן הופיע מצב יחידאי, שלא הופיע בזמנים אחרים, אבל במצב הזה זה מה שההלכה אומרת. לא, הטענה שלו זה לא, ההלכה לא אומרת את זה על המצב ההוא, היא אומרת את זה רק לזמן ההוא. אפילו אותו מצב בזמן אחר, ההלכה לא תגיד את זה.
מה ההיגיון בזה?
מה?
מה ההיגיון שאין שום קשר לנסיבות, לתנאים, לסולם הערכים, לערכים, סתם, כרגע מסתכלים על הלוח, אומרים איקס לחודש.
אני אומר, אין היגיון. אני עכשיו ביקרתי את זה, ואני מבקר את זה עכשיו שוב. את הטענה שלי זה שיש מצבים, אני לא מדבר כרגע על מצבים כמו עבירה לשמה, אבל הוראות הלכתיות מהסוג שהוא מדבר בהלכות ריבית למשל, זה הוראות שפוסקים נתנו אותם בגלל שהם פגשו נסיבות מסוימות. עכשיו, אני לא רואה שום היגיון בזה שאם אנחנו ניקלע לאותן נסיבות ממש, הפוסקים ייתנו הוראה אחרת. עוד פעם, אלא אם כן יש מחלוקת ביניהם, אבל אם נגיד אותו פוסק עצמו, שיהיה באותן נסיבות ממש, אבל במקום אחר, בזמן אחר, לא יודע בדיוק מה, הוא ייתן הוראה אחרת. אין היגיון בזה. אם התורה תולה דברים בציר הזמן עצמו, אני לא יודע, יכול להיות. בני אדם לא תולים דברים בציר הזמן, בני אדם תולים דברים בנסיבות. והפסיקה היא תגובה לנסיבות שאותן פגש הפוסק. ואם הנסיבות האלה יחזרו, אז אני חושב שהתגובה שלו תהיה אותה תגובה. ולכן באנלוגיה לרמב״ם, זה בעצם דומה למלחמת עמלק או לקורבנות, ולא לנחש שרף או למן בצנצנת. ובעצם אם אני אתרגם את זה, אז אני אומר כך, אם אני עכשיו מנתח את המצב שלגביו ניתנה הפסיקה, אז הניתוח של המצב בעצם יאמר לי, תראה, למצב הזה יש X מאפיינים, לא יודע, 5 מאפיינים. אם אלה 5 המאפיינים של המצב, אז ההלכה היא שאפשר ללוות בריבית. אוקיי? נגיד שזה פסק הלכה בענייני ריבית. אבל אם באמת אמרתי את זה, אז בעצם אמרתי שיש הלכה כזאת, שכשיש מצב עם 5 המאפיינים האלה, אז מותר ללוות בריבית. אז זה כן הלכה כללית. זאת הלכה שמדברת על נסיבות שאולי יקרו רק פעם אחת ויכול להיות שלא יקרו יותר אף פעם, אבל מה זה משנה? ברמה העקרונית זה, זה, זה חוק כללי, ואם יחזרו הנסיבות עוד פעם, אז זאת אמורה גם להיות פסיקת ההלכה במקרה החדש. כן, אולי אני נזכרתי בעוד משל מפילוסופיה אנליטית, אז עושים הבחנה בין תיאור לבין שם. כן, אני יכול להגיד למשל, דוד בן גוריון זה שמו של בן אדם. ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל זה תיאורו של אותו אדם. זאת אומרת, יש לי שתי צורות להתייחס לאדם הזה, דרך השם שלו ודרך תיאור שלו. מה ההבדל בין שם לבין תיאור? אז לתיאור יש משמעות. כשאתה אומר שדבר מסוים מתואר באופן מסוים, זה יכול להיות נכון או לא נכון. אבל כשאתה מדבר על שם, שם זאת הצמדה שרירותית. אני מחליט שלפלוני הזה יקראו ינקל, אז עכשיו קוראים לו ינקל. אין שום דבר אצל הפלוני הזה שאומר שצריך לקרוא לו דווקא ינקל או לא ינקל. זה סתם החלטה שרירותית. אז לכן שם לא מתאר שום דבר אצל האדם או אצל מי אצל בעל השם. התכונות הן תיאורים של מאפיינים שונים של אותו אדם. עכשיו, הרבה פעמים מנסחים את זה, כן, זה מאמר של ברטרנד ראסל מ-1905, מאמר על ההצבעה, עכשיו אולי הפתיחה של הפילוסופיה האנליטית, או גיבושה של הפילוסופיה האנליטית, והרבה פעמים עושים את ההבחנה הזאת, אז אומרים שם זה דבר יחידאי, הוא מתייחס רק לבן אדם אחד. תיאור תמיד מתייחס לקבוצה. נגיד שאתה אומר הוא ראש ממשלה ראשון של מדינת ישראל, אז ראש ממשלה זה שם של קבוצת אנשים, יש הרבה ראשי ממשלות של כל מיני מדינות. ראשי ממשלות של מדינות ישראל יש פחות, אבל עדיין יש כמה. ראש ממשלה ראשון של מדינת ישראל יש רק אחד. אוקיי? אבל תיאורים באופן עקרוני הם אפיונים של קבוצות. כשאתה אומר שמשהו אדום, אתה בעצם מייחס אותו לקבוצת הדברים האדומים. לכן תיאורים בהגדרה מתייחסים לקבוצות. שם מתייחס לאובייקט בודד. במקרה שני יוסף בן שמעון באותו עיר, אז תלכו לסבא, יוסף בן שמעון בן לוי. בסדר, לא משנה. בסופו של דבר, השם הוא שם שמתייחס לאובייקט יחידי, פרטיקולרי. אבל, כמו שראינו קודם, התיאור, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל הוא תיאור, אבל הוא תיאור שעונה לו רק אובייקט אחד. האם זה הופך אותו לשם? זה בעצם תיאור שמתאים רק לבן אדם אחד. התשובה היא לא, זה לא הופך אותו לשם. למה? נכון שזה תיאור רק של בן אדם אחד, אבל בעצם כל המאפיינים שכלולים בתיאור הזה הם מאפיינים קבוצתיים. רק החיתוך של כל הקבוצות נותן עם בן אדם אחד. אבל זה עדיין תיאור שבאופן לוגי הוא תיאור שמתייחס לקבוצות. במקרה הזה הקבוצה מכילה בן אדם אחד. אבל שם בהגדרה לא מתייחס לקבוצות אלא לאינדיבידואל. לכן גם תיאור שמתייחס לאובייקט בודד הוא עדיין תיאור ולא שם. עכשיו, למה נזכרתי בזה? כי זה באנלוגיה למה שאמרתי קודם. כשהפוסקים פסקו על נסיבות מסוימות שמותר נגיד ללוות בריבית. עכשיו נגיד שהנסיבות האלה קרו רק פעם אחת ולא יקרו יותר, בן סורר לא היה ולא עתיד להיות. זה דבר, לא, גם לא יקרה, לא יקרה יותר. האם זה הופך להיות לא חלק מההלכה, כי זה תגובה לזמן מסוים ולמצב מסוים, וזה לא עיקרון כללי. טענתי, לא, זה חלק מההלכה. למה? כיוון שבסופו של דבר זה מדבר על רשימה של חמישה מאפיינים של המצב. זה שבמקרה לאורך ההיסטוריה רק פעם אחת היה מצב שהיו לו את חמשת המאפיינים האלה, זה לא משנה. בסופו של דבר, מה שאנחנו אומרים זה שכשיש את חמשת המאפיינים האלה, ההלכה אומרת כך וכך. וזה ניסוח של חוק כללי. לא אכפת לי אם הוא יתיישם רק פעם אחת. לכן ברמה העקרונית, ברמה הלוגית, מדובר פה בחוק כללי, לא בחוק שמדבר על מצב מסוים. ויש בו הבדל גדול בין מצב שבו יש הוראה הלכתית שמתייחסת לרגע מסוים בזמן. זה כבר לא יחזור, רגע מסוים הזה בזמן ישנו רק אחד באופן מהותי. בסדר? זה שם, זה לא תיאור. זה פשוט מתייחס לרגע הזה. לא שבמקרה ברגע הזה היו מאפיינים מסוימים. אלא לא, זה מתייחס רק לרגע הזה, לא, לא, בלי קשר למאפיינים. אם יהיה רגע אחר עם אותם מאפיינים, זה לא יחול. אז זה בדיוק אותו דבר כמו היחס בין תיאור לבין שם. זאת אומרת, ההלכה מורכבת מתיאורים, לא משמות. זאת אומרת, חוקים כלליים, הבאתי את הדוגמה הזאת של מה ההבדל בין, בין ספר שו"ת לספר הלכה. ספר שו"ת עוסק במקרה, הוא מיישם עקרונות הלכתיים כדי להכריע לגבי מקרה מסוים שבא לפנינו. לכן ספר שו"ת מקביל לשם, כי הוא מתייחס למקרה המסוים הזה. אבל כמובן שצורת החשיבה שמופיעה בשו"ת, היא לא מתייחסת דווקא למקרה המסוים הזה. היא מתייחסת לאוסף של מקרים, אם יש להם את אותם מאפיינים שיש למקרה הזה, אז ההלכה בהם אמורה להיות אותו דבר. אבל עדיין יש הבדל. למה? כי השו"ת בעצמו, הוא מטפל במקרה. אני יכול לקחת את השו"ת הזה ואת הניתוח שלו וליישם את זה גם על עוד מקרה אם יש לו את אותם מאפיינים, אבל את זה אני עושה. מי שכתב את השו"ת התייחס למקרה, לא לעיקרון. לכן באופן עקרוני ספרות השו"ת שונה באופן קטגורי מספר הלכה, לא נכנסת לשולחן ערוך. העקרונות שמופיעים בשו"ת כן נכנסו לשולחן ערוך, אבל השו"ת עצמו מדבר על מקרה, והשולחן ערוך לא עוסק במקרים, הוא עוסק בסוגי מקרים. גם אם סוג המקרים הזה מכיל רק מקרה אחד, זה לא משנה. הוא עוסק בסוג מקרים. זאת אומרת, אם מקרה מהסוג הזה יקרה, זאת ההלכה לגביו. אוקיי? זאת בעצם הטענה. לכן למשל אמרתי שחכם שאסר אין חברו רשאי להתיר, זה נאמר רק על שו"תים, לא על ספרי הלכה. זאת אומרת, מותר למישהו, יש ספר הלכה, אני לא יודע מה, הרמב״ם, עכשיו, אני חי אחריו, אני רוצה לחלוק עליו, אני לא מסכים איתו בהלכה מסוימת. מה אסור לי? חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר? לא, ודאי שמותר לי. חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר, זה רק כאשר החכם אסר מקרה. תרנגולת מסוימת, הוא אמר, זאת טריפה. לא יכול לבוא פוסק אחר ולהגיד, התרנגולת הזאת כשרה. יש עליה כבר שם טריפה, הפוסק הראשון קבע את הסטטוס שלה, השני לא יכול לחלוק עליו. אבל זה לא שאי אפשר לחלוק על עקרונות הלכתיים, בהלכה יש מלא מחלוקות. על מקרים אסור שתהיה מחלוקת. ברגע שנפסק הלכה על המקרה, אז במקרה הזה זאת ההלכה. אף אחד אחר לא יכול לשנות את ההלכה על המקרה. זה עוד פעם דוגמה, כן, מקרה או שוט, זה בעצם מקביל לשם. שולחן ערוך או עקרונות הלכה, זה מקביל לתיאור. תיאורים יכולים להיות מחלוקות על תיאורים, על השמות, זה השם. זאת אומרת, אין משהו אחר. טוב, זה בצורה כזו או אחרת אמרתי את זה כבר פעמים קודמות. עכשיו אני רוצה להדגים את הדברים דרך פסיקת הלכה
לשואה. שוב, כל זה בנוי על הנחת יסוד, שבאמת המקרים הם לא חד פעמיים. אפשר לעשות הפשטות מהסוג הזה. זה לא הכרחי. זה לא הכרחי. יש, אפשר לחלוק על זה. תגיד שבאמת ב-MSD אי אפשר לה. כל מקרה הוא ייחודי ואי אפשר לחזור עליו. אפשר לעשות הכללות כדי לסייע לנו להשאיר את הדעת, את שיקול הדעת, אבל זה לא באמת.
אם אתה מדבר על המקרה, אז זה באמת שוט, וזה לא חלק מההלכה. אבל כל הדיון ביחס למקרה, שהוא כן נזקק לעקרונות כלליים הלכתיים, הדיון הזה הוא כן חלק מההלכה. עכשיו, אם אתה תפסוק הלכה על המקרה שבא לפניך ישירות, בלי להתעסק בניתוח וכללים וכו', הנה חינמי, זה באמת לא יהיה חלק מההלכה. זה לא ייכנס לשולחן ערוך. מה שנכנס לתוך השולחן ערוך זה עקרונות. עקרונות שאפשר ליישם אותם על קבוצות מקרים, לא על מקרה מסוים. התיאור שלך זה בעצם פסיקה על מקרה מסוים ורק אליו. בסדר? אבל עוד פעם, לא ניכנס לזה, דיברנו על זה גם הפעם הקודמת.
אני מתייחס רק מה הדבר האמיתי, מה הדבר האידיאלי נקרא לזה, זה בעצם פסיקה נקודתית לאירוע מסוים שלא הזמן גרם לו, אבל הזמן הוא חלק מהתיאור הייחודי שלו, אבל אנחנו עושים, ההלכה זה כבר בעבד.
קשה לי לענות על השאלה מה זה הדבר האמיתי, כי בסופו של דבר פרקטי, דה פקטו, אנחנו עובדים עם כללים. אמרתי כבר לא פעם שאסור להשתעבד לכללים. ואנחנו עובדים כללים, ככה אנחנו עושים את השיקול דעת ההלכתי שלנו. אז לכן, בסופו של דבר, כשאתה מדבר על ההלכה כפי שהיא מתגבשת לאורך הדורות, זה אוסף הכללים. השאלה מה היחס בינם לבין פסיקה למקרה, שאלה פילוסופית או מטה הלכתית מעניינת. אבל זה דיון אחר. קצת נגעתי בו גם. אני רוצה להדגים את העניין הזה דרך פסיקת הלכה בשואה. השואה זה כמובן סיטואציה סופר קיצונית, סיכוי, לא יודע מה, סיכוי טוב שהיא יחידאית, פחות סיטואציות מסוימות, למרות שאנחנו בזמן האחרון איכשהו כן חווים דברים שאולי מתחילים להתקרב, אני לא יודע, אבל עדיין יש פה איזושהי סיטואציה יחידאית, ולפי חיים סולובייצ'יק, הטענה צריכה להיות שפסיקה בסיטואציה מהסוג הזה לא תצטרף לקורפוס ההלכתי. זאת אומרת, היא נאמרה לשעתה ולזמנה, וזה הכל. זאת אומרת, אין מה לעשות עם זה על. לעומת זאת, לטענתי, אחרי שאנחנו נעשה ניתוח של הסיטואציה, ונבין מה המאפיינים של אותו מצב קיצוני, אז פסיקת ההלכה מתייחסת לאוסף המאפיינים שאותם זיקקנו. ועכשיו פתאום זה הופך להיות כלל. אם המאפיינים האלה יופיעו בזמן אחר או במקום אחר, אפשר להשתמש בפסיקת ההלכה הזאת לגבי המקום ההוא. זאת אומרת, הטענה שגם אם המקרה הוא מאוד קיצוני, וגם אם אני לא חוויתי אותו ואני לא באמת, ועל זה דיברתי פעם קודמת, אני לא באמת יכול לפסוק הלכה לגבי מצב כזה שלא חוויתי אותו באופן בלתי אמצעי, אחרי שמישהו פסק את ההלכה, אני יכול לעשות ניתוח של הפסיקה שלו, להוציא מזה עקרונות או צורות חשיבה, ואלה כן יצטרפו להלכה. כי אני לא מקבל את הטענה של חיים סולובייצ'יק, שזה הלכות שנפסקו לזמנם ולשעתם. גם מצבים מאוד קיצוניים, הם מצבים שהפסיקה לגביהם היא פסיקה לפי המאפיינים של המצב. נכון שאם זה מצב נורא קיצוני, אז המאפיינים האלה לא יחזרו שוב. הם קרו רק שם. אבל עדיין הפסיקה לא מתייחסת לזמן ההוא, היא פסיקה ל-1942. לא, זו פסיקה למצב ששרר ב-1942. אם אני עכשיו אזקק את המאפיינים של המצב הזה, והם יופיעו בזמן אחר, אז אותה הלכה תהיה גם לזמן האחר. לכן אחרי שאני עושה את הזיקוק הזה, אני יכול לקחת את הפסיקה שנאמרה לשעתה, ולקחת אותה, לצרף אותה לקורפוס ההלכתי. כי פתאום זיקקתי מתוך זה עקרונות כלליים. ואני אנסה להראות עכשיו דוגמה לדבר. הסיפור בעצם, זה איזשהו מאמר שכתבתי פעם, אחרי שקראתי סדרת כתבות ביתד נאמן, במוסף של יתד נאמן, שיהודי בשם הרב גיברלטר, שאבא שלו היה רב, היה יהודי, היה תלמיד חכם בגטו קובנה. היו שם כמה תלמידי חכמים, בעל הדבר אברהם, היה בעצם ראש הרבנים של גטו קובנה, אבל היו שם עוד יהודים תלמידי חכמים, היה רב פוגרמנסקי, והיה רב גיברלטר, שאחרי זה ניצל מהשואה, והיה רב באיטליה. אחרי השואה, אבל לא משנה, הבן שלו כתב סדרת כתבות על מה שקרה שם בתקופת השואה, בגטו קובנה. עכשיו, והוא בעצם תיאר שם איזושהי תפיסה הלכתית מפתיעה, או לא סבירה במבט ראשון, של אבא שלו, ביחס לדיני ממונות. והתפיסה הזאת, הוא תיאר את זה בסדרה של כמה מאמרים, ואחרי הסדרה הזאת התפרסם איזשהו מאמר של יהודי נברק שעוסק בדיני ממונות, והוא ביקר את הגישה של הרב גיברלטר. הוא אמר שטוב, לא היו לו שם ספרים וכולי, לא היו לו אולי את הפניות הנפשית לעסוק בזה כמו שצריך, אבל ברור שזה לא נכון הלכתית. ואני כשקראתי את זה, קודם כל, באמת זה היה נראה שזה לא נכון, מה שהרב גיברלטר אמר. לא מתאים לחשיבה ההלכתית הרגילה. אבל מצד שני, היה לי ברור, ושם בעצם נפל לי האסימון, לכן משם יצא כל הדיון שאני עושה עכשיו, שכיוון שהסיטואציה היא סיטואציה כל כך קיצונית, כל כך רחוקה מאיתנו, שמי שלא חווה את זה, לא באמת יכול להבין מה קורה שם, אז מבחינתי, מי שהיה שם בתוך הסיטואציה, הוא עד. זאת אומרת, הוא פסק לפי ההבנה הבלתי אמצעית שלו את הסיטואציה, ואני בכלל לא ברחתי להגיד לו אם הוא צודק או לא צודק. שוב פעם, לא בגלל הפתוס של יום השואה והדברים האלה, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על הקביעה, התפיסה ההלכתית שאתה תיארתי בשיעורים האחרונים. בשביל לפסוק על סיטואציה מסוימת, אתה צריך להבין מה היא אומרת, לחוות אותה, להכיר אותה באופן בלתי אמצעי. אם אתה לא הכרת, אתה לא יכול לפסוק על זה. זה לא רק מקרים של השואה והכל, יש גם דברים פחות קיצוניים. דיברתי על קהילות ליברליות ופוסק שמרני חרדי כזה, שהוא לא יכול לפסוק להם הלכה. הוא לא חווה את האטמוספירה שם, הוא לא מבין מה המשמעות של דברים, מה זה עושה לאנשים. דיברתי על החדר של מרי, כן, שלדעת מה זה צבע אדום, לא את כל המשוואות של איך מתנהג באורך גל כזה של אדום. אז אם אין לך היכרות בלתי אמצעית עם הסיטואציה, אתה לא יכול לפסוק הלכה לגביה. וכיוון שכך, אני כמי שלא חווה שום דבר קרוב לזה אפילו, אז מבחינתי מה שהרב גיברלטר אמר זאת עדות. זאת עדות של מי שהיה בפנים, שכך באמת צריך לנהוג. אני לוקח את זה כנתון. אם הוא חווה את הסיטואציה ואמר שזה המצב, אז כך צריך לנהוג. כל מה שאני יכול לעשות, זה לנסות ולנתח את העדות הזאת שלו, ולנסות ולהבין או לזקק מתוך זה את הלך המחשבה, את צורת ההתייחסות. אבל אני בא אחרי שהוא אמר את זה, אולי אפילו בלי הנמקות, אני לא יודע אם הנמקות, לא ברור, כי המאמרים לא תיארו את הפרטים ההלכתיים, ומבחינתי זה פשוט עדות של מי שהיה בתוך הסיטואציה, שכנראה זה מה שההלכה אומרת לסיטואציה כזאת. עכשיו אני יכול לנסות ולחשוב איך אני מסביר את זה באמצעות הדפוסים ההלכתיים. אז זה לא שאני בא, אני לוקח את הדפוסים ההלכתיים ואומר מה זה אומר על המצב ההוא, את זה אני לא יכול לעשות, כי אני לא מכיר את המצב ההוא. אני כן יכול אבל לקחת משהו, שמי שחי בתוך הסיטואציה אמר על המצב ההוא, והוא כן יכול לפסוק על המצב ההוא, ולנסות ולנתח את זה בכלים ההלכתיים. אחרי שאני עושה את זה, התוצאה של הניתוח שלי יכולה להצטרף לשולחן ערוך. הפסיקה שלו לא תוכל להצטרף לשולחן ערוך. כי אתה, זה אמירה שזה שוט, כן? זה אמירה שמדברת על סיטואציה שאותה הוא חווה באופן בלתי אמצעי. כל עוד אתה לא ממשיג את הדברים, לא מגדיר את העקרונות, לא אומר מה היו המאפיינים של הסיטואציה ולמה הגעת למסקנה הזאת, אז אתה לא, אז זה לא חלק מההלכה. אבל כיוון שלדעתי, זה בניגוד לחיים סולובייצ'יק, אני טוען שזאת כן ההלכה, אז מה שצריך לעשות כדי להבין מה חידש הרב גיברלטר בהלכה, מה ממנו צריך להצטרף לשולחן ערוך, אני צריך לעשות ניתוח של האמירה הכללית שלו בכלים הלכתיים, ולהבין מתוך זה מה בעצם העקרונות שהוא חידש. ואז את העקרונות האלה אני יכול לצלף לשולחן ערוך. זה בעצם הנקודה. לכן אני רוצה להשתמש במקרה הזה, כדי להדגים למה אני לא מסכים עם חיים סולובייצ'יק. למה אני טוען שאפילו פסיקה מטורפת, שנראית לא הגיונית, לא... אם אני עושה לה, אחרי שאני עושה לה את הניתוח, אני מגלה שהיא לא מטורפת ולא כלום, המצב היה מטורף. אבל הפסיקה הייתה התייחסות הלכתית למצב המטורף ההוא. ולכן זאת הלכה לכל דבר. גם אם המצב המטורף ההוא לא יחזור יותר לעולם, זה לא משנה. הטענה היא שבמצב מטורף כזה וכזה, זה מה שההלכה אומרת לעשות. ההלכה גם מדברת על, גם לפרחה, על, אני לא יודע מה, חיטים שירדו באבים, על... קוף שבלה, פיל שבלה כפיפה מצרית, כל מיני מקרים שלא היו ולא נבראו אפילו פעם אחת. אז אין שום מניעה לומר שיש הלכה שמדברת על מקרה שהיה רק פעם אחת בהיסטוריה. זאת עדיין הלכה. כל עוד אני יכול לבסס אותה על עקרונות הלכתיים. כי אם אני רק אומר את התוצאה, זה לא אומר לי כלום. בסיטואציה הזאת, זאת התוצאה. מה אני עושה עם זה? זה לא, אני לא יכול להוציא מזה חוק הלכתי כללי. וההלכה צריכה ל... להכיל חוקים כלליים. אוקיי? דיברנו על זה כשדיברנו על ה... דיברנו על האוקימתות, נכון? דיברנו על האוקימתות בסדרה הזאת. אז שם דיברתי על זה. בכל מקרה, אז בואו נתחיל. את הטענה בסופו של דבר היא כזאת. יש... כן, אני אתחיל אולי עם סיפור מקדים. הוא מספר שם הבן של הרב גיברלטר, שהיה מקרה של יהודי ינובה. זה עיר שהיה בקהילה יהודית של כמה אלפי יהודים. הפרטיזנים הליטאים רצחו את כל יהודי ינובה. כן? אפרופו הנאצים, אז הפרטיזנים הליטאים רצחו את כל יהודי ינובה, השאירו 350 איש בחיים. ובהם הרב של ינובה. שזה נחום גינסבורג קראו לו, בעל מקור ברוך. הרב של ינובה הזה הגיע לגטו קובנה, ששם בגטו קובנה גם כן המצב היה נורא והיום, זאת אומרת, רעב ומחלות והכל, והוא אמר שהפרטיזנים דורשים לקבל 100,000 מרק כופר על 350 יהודי ינובה, בשביל לשחרר את יהודי ינובה. ויותר מזה, אחרי שתשלמו את הכופר, 350 היהודים האלה ששרדו מינובה, יצטרפו גם הם לגטו קובנה, שזה בעצמו הכבדה עצומה, לא היה להם אוכל. לא היה להם איך להחזיק או 350 יהודים. זאת אומרת, לא רק שהם ייתנו את שארית הכסף שהם צברו כדי לפדות את יהודי ינובה, אלא יהודי ינובה אחרי שהם ישוחררו, יצטרפו לגטו קובנה ויכבידו עוד יותר. ושם אתה צריך להבין, ההכבדה הזאת זה דיני נפשות. הכבדה כזאת זה אומר, אנשים ימותו. זה לא, אין חוכמות. זה לא הכבדה, זה לא קשה. זה מדובר פה על פיקוח נפש. כל שיקול כזה הוא פיקוח נפש. בקיצור, אז הגיע הרב גינסבורג הזה של ינובה, הגיע לקובנה, הוא שאל אם הם מוכנים לתת את 100,000 מרק. אז ההנהלה של היודנרט סרבה. עכשיו, קל לנו מאוד להאשים אותם, כן, יודנרט יש להם שם רע, זה לא נכון שכולם היו רעים, היו אנשי יודנרט בהחלט טובים וצדיקים גם, ואנשי הנהלת היודנראט שם סרבה בטענות האלה, זה פיקוח נפש. זאת אומרת, אי אפשר לתת להם כסף, אין לנו כסף, שיירית הכסף שיש לנו זה עוד, אנחנו צריכים גם כן לפדות לפעמים מישהו, או לקנות אוכל, או אין, ברגע שניתן את הכסף אנחנו נמות ברעב. ובית, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לקחת עוד 350 איש פיות להאכיל, אין לנו. אז לכן הם סרבו לתת את הכסף. זה בעצם מקביל במידה רבה לשניים שהולכים במדבר, כן, הסוגיה עם בן פתורה ורבי עקיבא, שניים שהולכים במדבר, לאחד מהם יש קיטון מים, ואם הוא ישתה אז הוא יכול לסיים את המדבר ולהגיע למקום יישוב ולהינצל, אבל אז השני ימות. אם הם יחלקו את המים, השניים ימותו. זאת אומרת, אין מספיק מים בשביל לחצות את כל המדבר. אז כן, כידוע, מחלוקת בין תורה ורבי עקיבא, להלכה, רבי עקיבא פוסק, חייך קודמים לחיי חברך. זאת אומרת, אם הקיטון מים הוא שלך, אז אתה צריך לשתות אותו ולא לתת חצי לחבר שלך. אוקיי? חייך קודמים. אז יש שם גם הרב קוק וגם חזוניש מטפלים קצת בשאלה הזאת, אני אפילו לא זוכר מי משניהם, אני חושב שזה היה חזוניש, ששואל, למה שהשני לא יגזול ממנו את המים? זה פיקוח נפש דוחה את כל איסורי התורה. לא נכנס לרשי בפרק הכונס שאומר שזה לא דוחה גזל. התפיסה הפשוטה בראשונים, זה דוחה גם את איסור גזל. אז מה הבעיה? אני אגזול ממנו את המים, עברתי על איסור גזל, אבל זה פיקוח נפש. אז החזוניש טוען, מה שזה החזוניש? החזוניש טוען שלגזול ממנו את המים זה להרוג אותו, זה לא גזל, זה רצח. עכשיו, זה לא, בהגדרות ההלכתיות של ההלכה זה לא רצח, זה גרמה. אני לקחתי לו את המים והוא ימות כי לא, אין לו מים, אני לא רצחתי אותו. אוקיי? במובן הזה זה גרמה. אז זה טיעון מאוד לא טריוויאלי, הטיעון של החזוניש. אבל זה מה שהוא טוען. הוא טוען שאם אני לוקח לך את קיטון המים שלך, לא עברתי על איסור גזל, עברתי על איסור רצח. ובמובן הזה, אותו דבר לגבי יהודי ינובה שם בקובנה, היודנראט של קובנה אומר, אם אנחנו נותנים להם את הכסף, אנחנו פשוט הורגים את עצמנו. הממון פה הוא לא ממון, אני לא נותן להם כסף, אני נותן להם את החיים שלי. זה פשוט להתאבד. ולכן, חייך הקודמים, זאת אומרת, אתה, יש לך קיטון מים, הכסף שלך, אתה צריך להשתמש בו כדי לשרוד, אתה לא יכול להתחלק בכסף שלך עם יהודי ינובה ולמות כתוצאה מזה. חייך הקודמים וחייך חברך.
יש סיפור מאוד דומה של ה... יש סיפור שראיתי של הגריד, מספר על אבא שלו, ומוישה, מאוד דומה שבשואה היה מישהו שרצה לשלם למפקד אסס שם, שלא ייקח אחד מהילדים שלו, וממילא ייקח ילד אחר. ושם הוא פסק שהוא אמר, שאבא שלו אמר שזה משום אביזריו, שככה הם מסבירים את הרן שם, אביזריו דעבוד הזרה.
אביזריו דעצח.
שזה... כן, שזה ליהנות מגופו של, ה... של הרצח.
כן, היו מקרים כאלה. טוב, בכל מקרה, אז ה...
רבא, אבל זה שוב עניין של הגדרה. לבוא ולהגיד, אנחנו יהודי קובנה, כאילו יש איזשהו סוג של ישות כזאת שהיא באמת מהותית, ויש יהודי ינובה שזה משהו אחר, זה לא הכרחי. אתה יכול להגיד, כולנו אחים, ואין, זה שבמקרה אתה גר פה ואתה גר שם, זה לא הופך את זה למשהו מהותי. ואז כל הסיפור נראה קצת אחרת.
לא, זה לא כמה. ואם היה, אם היו שני יהודים בקובנה, והפרטיזנים היו מאיימים על אחד מהם, ואומרים לשני, תיתן לנו כסף עבורו. אותו דבר, הוא גם לא היה נותן. זה לא, לא בגלל שהם שתי קהילות שונות.
בסדר, אבל זה לא קשור, אז מה המפריד ביניהם? זה שזה אנשים אחרים.
נכון.
אז למה הם לא, למה אם הכסף נמצא רק אצל חלק מיהודי קובנה, והם יכולים לפרוד יותר, אז למה שהם גם לא ייתנו לשאר יהודי קובנה, וגם אליהם לא יפים?
כל אחד ילחם על
היסרדותו. כן, כל אחד ילחם על היסרדותו, בעצם יש לה...
נכון.
הבן
פתורה
זה קשה בפני עצמו.
בסדר, אז ההלכה כרבי עקיבא, מה זה משנה עכשיו בן פתורה? ההלכה כרבי עקיבא, ולכן לכאורה הם צדקו, אנשי היודנראט.
נדמה לי
שיש
דעות של
הצדיק
שמותר לשם, זה לא מצווה, אם זה אתה רוצה לפנים בשורת הדין, כן אתה יכול, כן יכול לתת לו.
אוקיי.
ככה אני זוכר.
מה זה אומר?
זה לא יהיה טעות הלכתית, כן, לא להתעלם.
בוודאי שאין חובה.
כן, אבל הוודאות הזו שאם אנחנו ניתן, לא יהיה, לא תבוא גאולה, הרי דברים משתנים, מאוד מוזר. תגיד, אנחנו יודעים, אז כרגע הנקודה היא שהרי יכול להיות שנמצא, נמצא פתרון, נמצא דרך להשיג
מזון. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, ואדם לא צריך להיכנס גם לספק פיקוח נפש כדי להציל את חברו.
מאוד קשה, מאוד.
מה קשה בזה? זה ההלכה הפשוטה. אתה לא צריך לסכן את עצמך, לספק פיקוח נפש כדי להציל מישהו אחר.
אנשים לא רק נכנסו לספק, נכנסו לכמעט ודאות של פיקוח נפש, והם מסרו נפשם והצילו, אז זה הרבה פעמים.
לא הבנתי מה זה מנסה לסתור. ההלכה אומרת שאסור. זה הכל. כתבתי על רועי קליין פעם את הסיפור הזה, שהוא הכניס עצמו לוודאי פיקוח נפש, אבל אפילו ספק פיקוח נפש, זה אסור. מה שהוא עשה הוא אסור.
והרב באמת היה אוסר עליו?
מה? אני הייתי אוסר עליו בריבוע. עוד פעם, לא מכיר את הסיטואציה בפרטים, אבל אני אומר ברמה העקרונית, אני לא יודע בדיוק את הסיטואציה. הייתי אוסר עליו...
הסיפור של נלמן.
א', כי אסור לך למסור את עצמך כדי להציל אחרים, וב', יש לתא הסמגד והם חיילים.
הסיפור של נלמן.
זה קשה מבצעית.
הרב, הסיפור של אלבז, לפני שנים רבות, שקראתי עוד כילד.
הסיפור.
שהוא טירון, כן, אבל טירון שפירק רימונים, ופתאום שמע, אז מה, הוא לא עשה את הדבר הנכון כשהוא הציל עשרות אנשים?
אני אומר, זה אסור לעשות את זה. מה השאלה? אתה צריך להפריד בין השאלה, האם הוא ראוי להערכה על מסירותו, על אומץ ליבו, על הערכיות שלו? ודאי שכן. השאלה אם הוא עשה דבר מותר הלכתית, זאת שאלה אחרת. יכול להיות בן אדם שאני יכול מאוד להגיד,
הקדוש...
למרות שלא נוהג נכון.
הוא גרם נחת רוח לקדוש ברוך הוא או שלא?
הוא גרם לו נחת רוח בערכיות שלו, וחוסר נחת רוח בזה שהוא לא קיים את ההלכה.
ובשורה האחרונה?
לא יודע, אין שורה האחרונה, מהאספקט הזה ככה, מהאספקט הזה ככה.
הרב אמר שלפעמים יש קונפליקט, וזה לא תמיד ברור שההלכה מנצחת, נכון?
אתה יכול לשפוט אדם או סיטואציה מבחינות שונות, וזה יכול לתת תוצאות שונות. ולא צריך לשקלל ולהגיע בסוף למה שמגיעים. מבחינה זאת זה
ככה. אבל הרב לימד אותנו שבקונפליקט בין הלכה למוצר לא תמיד ההלכה הזאת.
נכון. אז מה?
אז גם במקרים האלה, מי אמר שההלכה,
התוצאה שיוצאת... אמרתי כלום, אמרתי שזה מה שההלכה אומרת.
רב, אפשר להשתמש בפסק הזה גם לשחרור חטופים כביכול.
שמה?
כשהחיילים נכנסים לספק...
אז זאת שאלה יותר קשה, בגלל שחיילים זה סטטוס שונה. זאת אומרת, חיילים זה איזשהו הסכם של כל אזרחי המדינה, שכל אחד בתורו נותן את השנים שלו, לא כל אחד, אבל חלק, נותנים את השנים שלהם בתורם, ואנחנו כולנו, לצאת למלחמה זה להסתכן. אנחנו בסך הכל, זה הצורה שלנו, של כולנו להגן על כולנו. כל פעם כל אחד עושה את זה בתורו. אבל בסוף בסוף, אתה בעצם מציל פה גם את עצמך, לא רק אותם. כי כמו שאתה מציל אותם, גם הם יצילו אותך. כי אם אף אחד לא יסתכן בשביל להציל את האחרים, אנחנו כולנו נמות. כי בלי צבא כולנו נמות. לכן במישור הציבורי זה סיפור קצת שונה.
כן, אבל במקרה ספציפי של חטופים, ואני אגיד אפילו עוד יותר, כשחטופים זה חטופים מתים, רק גופות, הם צריכים להסתכן.
אם זה גופות לדעתי, לא הייתי משקיע בזה סיכון לחייל אחד אפילו.
הלכתית או ערכית?
משפחות זה קשה ואני לא יכול לשפוט אותם, אבל אם היה לי איזה ויכוח גדול עם אביעזר רביצקי, היה פעם סיפור בעזה, זה היה, לא יודע, לפני 20 שנה או 20 ומשהו שנים, אני כבר לא זוכר אחד המבצעים, אני שד יודע איזה, שהיה בשבת, היה הרב ישראל וייס, הוא היה הרב הצבאי הראשי אז, וגמרו את המבצע בשבת, זאת אומרת, גמרו את המשימות, ועכשיו היה צריך לחזור, אלא מה, היו כמה גופות של חיילים בשטח. ואז הייתה דילמה, האם להישאר שם בשטח, ועד מוצאי שבת, וזה כמובן סכנת נפשות, או לצאת החוצה ולבוא להיכנס ולהיכנס במוצאי שבת כדי לנסות לחלץ את הגופות, בהנחה שאפשר יהיה עוד להגיע אליהם. קיצור, אני כבר לא זוכר את הפרטים של של הדילמה, וזאת הייתה הדילמה. ואז היה לנו, כן, אני, אכלנו ביחד, לא משנה, אצל הבת שלו, עם חברים שלנו, אז היה לנו איזשהו ויכוח הזה, כי אני אמרתי שאם הרמטכ"ל היה, שאלו את הרב הצבאי הראשי, כי צריך אישור לפעילות בשבת. אז שאלו אותו, לא יודע בדיוק למה, בדרך כלל לא שואלים אותו, אבל שאלו אותו, ואמרתי שמה, שאם היו שואלים אותי, הייתי אומר לצאת ולא לחזור. שאלו, האם לא לצאת או לצאת ולחזור? אני אומר, לא זה ולא זה. לצאת ולא לחזור. מה פתאום לסכן חיילים בשביל להביא גופות? זה פשוט מטורף. אחרי זה ראיתי בתשובה של הרב גורן, דרך אגב, שהוא כותב את זה כדבר פשוט. בשום אופן לא לסכן חיילים בשביל להציל גופות.
איך הם הצדיקו דבר מוזר באמת כזה?
מה?
לסכן חיילים בשביל גופות, איך הם הצדיקו?
מה זה איך הצדיקו? עד היום זה קורה, עד היום עושים את זה. אז יש טענות המורל, כן, בכל זאת, המורל הוא גם פקטור משמעותי במלחמה, ויש, זה לא לגמרי מופרך, שמורל של משפחות, של חיילים, לא יודע בדיוק מה, אולי בכל זאת זה כן יכול להצדיק לסכן חיילים, כי אתה יודע שילחמו עליך וכו'. אני לא יודע, אני בתור, אם הייתי מת, אז שלא ילחמו עליי. מה אכפת לי, אני כבר מת. זאת אומרת, אני לא, זה לא מוריד לי שום מורל. המורל שלי לא עולה, אם אחרי שאני אמות, יחזירו אותי לארץ. אני לא, לא אכפת לי למות, להישאר שם. זאת אומרת, אכפת לי למות, אבל אם אני כבר מת, לא אכפת לי להישאר שם. אני, אבל
מה יהיה המורל של המשפחות, אם הם ידעו שחייל אחד נהרג, בגלל שהוא ניסה ולא הצליח, או כן הצליח?
שאלה מצוינת, לכן אני אומר, זה לא... אין טעם להיכנס לדיון הזה, הטענות ברורות, אני מסכים, אבל אני אומר, אלה הטענות. הטענות הן ששיקולי מורל אומרים שאנחנו נלחמים גם על גופות. זאת המדיניות של הצבא תמיד. זאת מדיניות קבועה, זו לא החלטה מקומית. אני, בעיניי זה ממש, ממש לא מוצדק, זאת אומרת, זה הזוי אפילו הייתי אומר. טוב, בכל מקרה, איך הגענו בכלל לכל זה? כן, אני חוזר ליהודי ינובה, בקיצור. אז היודן רץ סירב. עכשיו, הרב הדבר אברהם, הוא אמר שצריך לתת את הכסף. אתה נורא שם לתת את הכסף, והוא הביא בעצמו את הדוגמה של שניים שהולכים במדבר עם קיתון מים. ולכאורה הלכה כרבי עקיבא, שבעל הקיתון אמור לשתות בעצמו ולא לתת את זה למישהו אחר. אבל הדבר אברהם אמר, שכיוון שבמצב שהם נמצאים בגטו, כולם חיים על ניסים, זה לא באמת שאתה מוסר את עצמך למות, אתה כבר מת. אתה מת, אם תנצל זה נס. זה, בעצם המצב שלך זה שאתה מת. אז במצב כזה, הוא אומר, כן צריך לפסור את הכסף, שזה טיעון מדהים. זאת אומרת, הוא אומר, בעצם אנחנו מתים מהלכים. אנחנו עוד נושמים, אנחנו עוד הולכים, אבל אנחנו בעצם מתים מהלכים. אף אחד מאיתנו לא באמת ינצל כנראה. אז למעשה, אנחנו מתים, אנחנו לא חיים שיכולים לשתות את הקיתון ולהינצל. יש איזשהו סיכוי שאני אנצל, אבל סיכוי כל כך קלוש שאין מה להתחשב פה. ואם אתה מציל עכשיו בוודאי חיים, אז תציל את החיים עכשיו. של האחר, כי אתה, לא כי אתה, יש סיכוי קטן שתמות, אלא להפך, יש סיכוי קטן שתחיה. כיוון שיש סיכוי קטן שתחיה, זה כמו, אוקיי, אז לפחות שהם ינצלו כרגע. ואז מה שיהיה, יהיה. כמובן שכשאתה מציל אותם, אתה מביא אותם לגטו קובנה, והם יהפכו גם כן להיות חלק מהמתים המהלכים. צריך להבין שהטיעון הזה הוא טיעון בעייתי, אבל אתה לא מציל אותם, אתה מציל אותם מהפרטיזנים עכשיו, אבל... ומה יהיה איתם? הם יבואו לגטו קובנה, ויחזרו להיות מתים מהלכים כמונו. זה נקרא להציל? אז אם זה נקרא להציל, אז למה זה לא נקרא להרוג את עצמנו? טיעון קצת בעייתי, יש בהקשרים, הוא לא נתן שם את הפרטים, אז אני לא יודע, זה לא חיבור הלכתי. אבל יש מקומות, למשל, הדבר אברהם גם טען, לא יתיר לתלמידי ישיבות לאכול מבשר סוסים. לא היה להם מה לאכול. לא היה מה לאכול. הם התחילו לאכול בשר סוסים. הוא אומר, בחורי ישיבות אסור להם לאכול. לכל שאר האנשים כן. כוח נפש. בחורי ישיבות לא. אגב, יותר מזה, הוא אמר, בחורי ישיבות לא אוכלים קטניות בפסח. הוא לא יתיר להם לאכול קטניות, הדבר אברהם. רק לבחורי ישיבות, לא לאוכלוסייה. לאוכלוסייה בוודאי שכן. מה העניין? אז הוא אומר, כי בעצם אנחנו הרי הולכים למות. שיקול דומה, אנחנו הולכים למות, בכל מקום אנחנו לא נציל את עצמנו. אלא מה? יכול להיות שבזכות מסירות הנפש הזאת, הקדוש ברוך הוא יעזור וננצל. אז להפך, אז דווקא הדבר הזה, זה אולי הסיכוי היחיד שלנו להינצל, ולכן אנחנו צריכים לעשות את זה. עכשיו עוד פעם, אני, כמו שאמרתי קודם על, על המקרה של הרב גיברלטר, זה גם, אני מביא את המקרים האלה, כי התחושה שלי ביחס אליהם היא מאוד דומה. כשאתה מסתכל על זה במבט מבחוץ, זה נראה די מפוקפק. השיקולים האלה לא מאוד משכנעים. אבל מבחינתי, כשאני עומד מבחוץ ואני לא חי את הסיטואציה, ולא באמת מבין מה קורה שם, ומה המשמעות של דברים, ומה הסיכוי למות, או מה הסיכוי להינצל, ומה, מה, איך בן אדם מתייחס לרכוש שיש לו שם, וקיצור, כל עוד לא חייתי את הסיטואציה, אני לא חושב שאני יכול לשפוט את ה, את ה, את הפסיקות האלה. מבחינתי, הדבר אברהם שחי שם, אם הוא הבין שזה מה שההלכה אומרת לסיטואציה הזאת, אז זה מה שההלכה אומרת. ואם אני עכשיו עושה את ה... מנסה לפענח את שיקול הדעת שלו, כמו הסברות שהבאתי קודם, אנחנו במקום אוכל מתים, או בזכות הנס ננצל, או כל מיני דברים כאלה, אז עכשיו, אחרי שפענחתי את זה, לפני כן, אז הוא אמר הוראה שנכונה לזמנו ולשעתו, מה אני אכניס לשולחן ערוך? שאסור לבחורי ישיבות לאכול קטניות, אפילו אם הם בסכנת נפשות. זה ברור שזה לא נכון.
אבל
יש סיטואציה נורא מסובכת שעליה אמר הדבר אברהם את מה שהוא אמר, אבל אם אני אפענח את הסיטואציה, אני לא, יש פה שיקול, אני יכול להציג אותו, להראות מה הכללים, מה העקרונות וכולי, ברגע שעשיתי את זה, התוצאה יכולה להיכנס לשולחן ערוך. אם יש לך מצב שאין לך סיכוי להינצל, אלא אם כן אתה תעשה משהו של מסירות נפש, ואז אולי הקדוש ברוך הוא ירחם ויעזור לך, אז מותר לך לעשות דברים של מסירות נפש, למסור את הנפש על קטניות בפסח.
אבל מה זה האימור הזה? מה זה האימור הזה?
יכול להיות שאני יכול להכניס את זה כסעיף לשולחן ערוך. מה אתה אומר?
לא, סליחה, מה זה האימור הזה לומר שבזכות המסירות נפש הזאת, אז ננצל? מי גילה לו רז זה?
לא, אני אומר, אתה התחלת עם זה שזה אימור, ואז שאלת מי גילה לנו רז זה. זה בדיוק הנקודה. הוא אומר, לא יודע, אף אחד לא גילה לו, אבל יש איזשהו סיכוי שזה יעזור, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו בזכות זה, האלטרנטיבה היא שאנחנו במקום אחר נמות. אז בוא נלך על הסיכוי הזה, הוא לא טוען שזה בוודאי יקרה. שאלה, בחירה בין שתי המפלות גרועות.
הוא לא טוען שזה בוודאי יקרה, אבל על זה הוא פוסק לא להציל אפילו לחיי אישה נוספת.
כי פה יש לנו סיכוי מסוים להרוויח חיי עולם. עוד פעם, אני אומר, השיקול על פניו נראה לי שיקול מאוד בעייתי. אבל כמו שאמרתי קודם, מבחינתי, הדברים של הדבר אברהם הם עדות. הם לא הבעת עמדה שאני יכול עכשיו להתחיל להתווכח איתה. כי כל עוד לא חייתי את הסיטואציה, אני לא חושב שיש לי מנדט להביע עמדה אם הוא צדק או לא צדק. צריך להבין מה זה אומר לחיות שם. כל עוד לא מבינים את זה, זה לא, אתה לא באמת יכול לפסוק הלכה למצב כזה. ולכן אני אומר, אני עושה את המהלך ההפוך, אני לא בודק אם הוא צודק, אני מניח שהוא צודק, ובהנחה שהוא צודק, בוא נראה מה יכול להיות השיקול, חלק מהשיקול הוא אמר, אבל להשלים את העניין, לטעת את זה בתוך דפוסים הלכתיים רגילים, ועכשיו אחרי שעשיתי את זה, יש לי פתאום עוד חתיכת הלכה שהתחדשה על ידי הדבר הבא, ואת זה אפשר לצרף לשולחן ערוך, כי זה כבר לא פסיקה לזמנה ולשעתה, זה כבר פסיקה לנסיבות מסוימות, למאפיינים מסוימים. ופסיקה שמדברת על מאפיינים מסוימים, לא על מקרה מסוים בזמן מסוים, אלא על מאפיינים, על סוגי מאפיינים, זה יכול להיכנס לשולחן ערוך.
רק כדי להדיר, הרב סולובייצ'יק הוא הבין, לא זה חיים שהרב הביא, חיים סולובייצ'יק הוא הבין שבאמת זה נאמר לשעה, כאילו, כמו שהרב הסביר ברמב"ם שם של הזמן, ממש?
אני לא חושב, תראה, הוא לא פילוסוף. אני לא חושב שהוא ניסח, וגם לא מתמטיקאי, אני לא חושב שהוא ניסח לעצמו את הדבר בצורה הזאת. אבל כשאני עושה את, את הניתוח, רק באופן הזה אתה יכול להגיד את מה שאתה אומר. כי אחרת, אם זה לא תלוי בזמן אלא בנסיבות, אז מה אכפת לי שהנסיבות נדירות? מה, לא יכולה להיות הלכה למשל שעוסקת בליקוי חמה? ליקוי חמה זה תופעה מאוד נדירה.
לא, ברור, ברור, אבל אני אומר, אולי הוא בסך הכל התכוון לומר שאנחנו, כיוון שכמו שהרב אמר, לא חווינו את המצבים האלה, אז אולי לא יכניסו את זה שונה אור, כי אנחנו לא יודעים בדיוק למה
מאיזה נסיבות הם...
אתה יכול להגיד, אני לא בטוח, ולהכניס את זה בתור ספק. לא יודע, אין לדיין על מה שאין עברות. אז אני יכול לנסות ולמצוא הסבר למה שאמר הדבר אברהם, ואם מבחינתי זה הסבר מספיק משכנע, למה שהוא אמר. בלי קשר השאלה אם אני חושב שהוא צדק. זאת אומרת, אם יש לי ביקורת עליו, אני לא ברחתי לעשות ביקורת עליו. אז לכן, בהנחה שזה ההסבר שלי לדבריו, אז לדעתי זה כבר כן פיסת הלכה. זה כבר יכול להצטרף לקורפוס ההלכתי, ולעבור לדורות הבאים בתור תקדים הלכתי, או קביעה הלכתית.
כן, ואגב, חוץ מזה, באמת לגבי, כמו שהרב קרפאי מזכיר, שיש לפעמים קונפליקט בין מוסר להלכה, אז נגיד אם היו שואלים את הרב, אז בטוח שהרב כן היה מורה לפעמים גם אולי נגד הלכה, ביד המוסר, כשהרב היה רואה, נכון שפה המוסר גובר. אז יכול להיות שגם זה חלק מהדנה פה, שהרבנים האלה הם ראו, וזה ודאי לא נכנס בהלכה.
לא יודע. אולי, לא יודע, אני לא רואה, לא חושב שזה מה שהם חשבו. לא נראה שזה היה הנמקה. להפך, במובן מסוים הוא הלך נגד. אבל אם אתה הולך עם המוסר, הייתי מצפה שהוא דווקא יקל וייתן לאנשים... היתרים כדי לחיות. אבל ללכת עם המוסר, המוסר אומר לא לאכול קטניות בפסח. אתה בסכנת נפשות.
כן, לא בדוגמה הזאת, סתם באופן כללי.
להפך, המוסר אומר תציל את הנפש, גם אם הלכתית אולי זה כן מפוקפק, לא יודע, נגיד. עדיין, בסדר, אבל יש פה סכנת נפשות. טוב, בכל אופן, זה מה שאני רוצה לטעון. המקרה העיקרי שעליו רציתי לדבר, זה באמת המקרה של הרב גיברלטר עצמו, שהוא, בעצם הטענה היא שהטענה של הרב, היה ויכוח בין חכמי הגטו, איך להתייחס לרכוש פרטי, באופן כללי. אז היה התפיסה של רוב הציבור. רוב הציבור ראה את הממון של הנרצחים, כהפקר. לא, זאת אומרת, אם מישהו נרצח, מה עם הממון שלו? הפקר. כל אחד יכול לקחת. אפילו עשו שם חילוק, אם יש לו יורשים בתוך הגטו, אז הם ירשו אותו. אבל אם היורשים מחוץ לגטו, אז זה הפקר וכל אחד יכול לקחת. גם זה לא ברור, למה יש הבדל? או שיש ירושה, או שאין ירושה. פשוט גם יש ירושה, למה שלא תהיה? אבל מאיפה בא החילוק הזה בין בתוך הגטו לבין מחוץ לגטו? אבל זאת הייתה הגישה הרווחת, הגישה העיקרית. היה הרב פוגרמנסקי, שהזכרתי קודם, הוא טוען שאסור היה לגעת בממון של נרצחים, אפילו אם אתה בפיקוח נפש. גישה קיצונית הפוכה. את לא רק שזה לא הפקר, אסור לך לגעת בזה אפילו בשביל להציל את נפשך. טוב, לא מובא שם מה ההנמקה שלו, אז אני לא יודע. כי הנושא של הכתבות זה היה גישה של הרב גיברלטר. אבל הוא הביא שהיו שתי גישות אחרות. מה ההנמקה שם? קשה באמת לדעת. יכול להיות שהוא אומר שאדם לא מציל עצמו בממון חברו כמו רשי בהכונס. אני לא יודע בדיוק. אבל זאת הייתה גישה שנייה. הגישה השלישית של הרב גיברלטר הייתה שאין... אין בכלל דיני ממון, אין בכלל בעלות על ממון בגטו, גם לבן אדם חי, לא רק לבן אדם מת. אין בכלל בעלות על ממון. למשל, הוא מספר שם שהרב גיברלטר ילווה כסף לאנשים, אחרי השואה הם כבר באו אליו לאיטליה, ורצו להחזיר לו את ההלוואה. אתם לא חייבים לי כלום, הכסף לא היה שלי. כיוון שבגטו, הממון שלך הוא לא שלך, אין בעלות על ממון. זאת הייתה תפיסתו של הרב... של הרב גיברלטר. אז הוא מעריך בעניין הזה, הוא אפילו מציע קצת הסברים, או מביא בשם אבא שלו את ההסברים. יש ב, 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 כמו שאמרתי, המאמר הוא לא מאמר הלכתי, אז לכן ההסברים שם הם לא מנוסחים, לא עם מקורות ולא לא מוגדר, אבל מה שהצלחתי להוציא מתוך המאמרים שם, זה בעצם, אפשר לומר, שלושה הסברים. הסבר אחד, זה שבעצם יהודי בגטו הוא לא באמת בן אדם חי, כמו שאמר גם הדבר אברהם. כל ילד ליטאי יכול ואפילו מצווה להרוג יהודי שהוא רוצה. אם בא לו הוא הורג אותו. אז בעצם האנשים שחיים שם הם גם רק תהילה. הם בעצם מתים מהלכים. ולמת אין בעלות על ממון. עכשיו הוא אומר שם, שזה לא אותו דבר, למשל הגמרא מביאה מישהו שיוצא לגרדום, כן, לעונש מוות. שם ממונו עובר לירושיו. אז אומר הרב גיברלטר, שזה לא דומה למקרה של הגטו. במקרה של הגטו זה לא עובר ליורשים. אין בעלות על ממון, וזה לא עובר ליורשים. הבעלות על הממון פקעה. כי במי שיוצא לגרדום, בעצם הוא נמצא בסיטואציה שהוא התחייב עונש מוות, אבל באופן עקרוני, יש שם מערכת משפטית מתוקנת, אם הוא אומר הממון הזה ככה, הממון הזה אחרת, רוצה לתת מתנה את הממון הזה, אז יקיימו את מה שהוא אומר. את המערכת היא מערכת מסודרת, רק יש בה עונש מיטה, אבל זאת מערכת מסודרת. לעומת זאת בגטו, אין לזה שום משמעות, אתה רוצה לתת ממון, לא לתת ממון, ייקחו לך את הממון, לא ייקחו לך את הממון, העולם הוא הפקר. זה לא אותו דבר.
אז פה כבר מתערב,
פה כבר מתערב שיקול טיפה שונה. זה לא סתם גב רק תהילה, כי אם זה היה סתם גב רק תהילה, אז נניח שבן אדם מת, אז זה ממון שלו, זה יורשיו. מה זה עוזר לי שהוא גב רק תהילה? הוא רוצה כנראה לטעון משהו קצת שונה. ועוד רגע אני אחדד את זה יותר. ואני רק אביא קודם כל עוד ניסוח. הוא אומר, כדי שתהיה בעלות על ממון, אז צריך איזשהו סדר מינימלי של החיים. אם החיים הם הפקר, אז אין בעלות על ממון. פה הוא לא נזקק לגב רק תהילה, לא בגלל שהאדם עומד למות. זה בשביל העולם הוא הפקר, זאת אומרת, אין, הממון הוא הפקר, כל ילד ליטאי יכול לקחת לך את הממון, גם אם הוא לא יכול להרוג אותך. אז זה לא נתלה בגב רק תהילה, אלא זה אומר, זאת לא חברה מתוקנת, זאת לא חברה מסודרת שיש בה איזו צורת חיים, שיש רגולציה על איך חיים, מה נכון ומה לא נכון, מה מותר ומה אסור, מה שייך למי וכדומה. וניסוח שלישי היה, קצת דומה לדבר אברהם, שאסור ליהנות ממעשה ניסים. וכיוון שאסור ליהנות ממעשה ניסים, אז בעצם כל זמן שאני חי אני נס, והממון הזה שהצלחתי להציל אותו גם הוא נס, ואסור לי ליהנות מניסים. זה דין בגמרא, כן? שאסור ליהנות ממעשה ניסים. טוב, עוד פעם, אתם רואים שזה נימוקים כאלה שהם הרבה נפנופי ידיים, זאת אומרת, בוא נגיד, אם הייתי שומע את זה סתם ככה, זה היה נראה לי נימוקים בעייתיים. יש חברותה שלי, שהייתי מתווכח איתו על משהו, והתחלתי ככה להזיז את הידיים בהתלהבות ולהסביר, בוא, אמר לי, שים את הידיים מאחורה, תשלב אותה מאחורה, תגיד לי רק בפה, מה שאתה רוצה להגיד. זאת אומרת, בלי ידיים. הוא הרגיש שברגע שאני מתחיל לנפנף את הידיים יותר מדי, זה כנראה בגלל שהנימוקים שלי לא מחזיקים מים. אני צריך להראות התלהבות במקום נימוקים. כן, זה לוי אשכול נדמה לי אומר, כן, להרים את הכל, פה הנימוק חלש. מצאו ברשימות על אחד הנאומים שלו. ככה סיפור, אני לא יודע. אז גם כאן, התחושה היא שזה, לא יודע, זה נפנופי ידיים כאלה ואחרים, אבל הנימוקים עצמם, לא ממש משכנעים. זה התחושה הראשונית. אבל כמו שאמרתי קודם, מבחינתי, אני לא אכנס שם לכל הפרטים, עשיתי שם דיון די ארוך בכל הסברות האלה, והאפשרויות והפקמינות וכו', אבל זה מאמר שכתבתי פשוט בצוהר. אבל כמו שאמרתי לכם קודם, הגישה הבסיסית שלי היא כזאת, שאם מישהו שחי בתוך הגטו אמר את זה, אז זה כנראה נכון. מה זה נכון? זאת עמדה הלכתית מילה, כי היו שם שלוש עמדות. זה איזה מהן נכונה? תנאי שזה שלוש דעות הלכתיות שכל אחת מהן היא קבילה. יש לה הסבר הלכתי. ועכשיו מה שאני יכול לעשות, לכל היותר, זה לנסות ולהבין מה ההסבר. לנסות לנתח את מה שהוא אמר, ולנסות להסביר את זה במונחי הכללים ההלכתיים הרגילים. מה שאותו מגיב, כן, ביתד נאמן שמה, לא עשה. הוא מבחינתו בכללי ההלכה ברור שזה לא נכון, וזו פסיקה לא נכונה. ואני אומר לו, זאת עדות, מבחינתי זאת פסיקה נכונה. עכשיו אני רק צריך לנסות ולחשוב למה. מה יכול להיות ההסבר? והטענה שבסופו של דבר אני מגיע אליה, ואני כן, עושה קיצורי דרך קצת, הטענה שבסופו של דבר אני הגעתי אליה, זה הטענה שהתחלתי עם רב שמעון שקופ. שרב שמעון שקופ בשער ה', בשער יושר, בשער ה', הוא אומר שדיני הקניין, הבעלות על ממון, שייכים למה שהוא קורא תורת המשפטים. הם לא חלק מההלכה, הם קדמו להלכה. ואחת הראיות שלו למשל זה שכתוב לא תגזול. אבל בשביל להגדיר את מושג הגזל, צריך שיהיה נתון מה דיני הקניין. מה שייך למי ואיך קונים דברים ואיך לא, כי בשביל להגדיר שגזלתי, צריך להגדיר שזה היה שלך ולא שלי, ואני לקחתי את זה בלי רשות, אז אני גזלן. אז דיני הקניין הם תשתית הכרחית שבלעדיה אי אפשר להגדיר את מושג הגזל. עכשיו, איפה התורה מתארת את דיני הקניין? היא לא מתארת. למעט פה ושם איזה פרט שאפשר אולי למצוא מהתורה, דיני הקניין בדרך כלל לא יוצאים מהתורה. זה חכמים קבעו, קבעו איזה תקנות או לא תקנות, אבל חכמים קבעו את זה. קניין הגבהה, קניין משיכה, קניין כזה, קניין אחר, שטר, כסף וכדומה. קניינים זה משהו שהוא לא, ברובו לא מוצאים אותו מהתורה. זאת אומרת, שמעון שקופ, מה המשמעות של העניין? אם התורה אומרת לא תגזול, אז כנראה שהיא מניחה איזושהי מערכת של דיני קניין, כי אחרת לא היה מקום לדבר על גזלה. מה זה גזלה אם אין דיני קניין? כיוון שבתורה אין מקור לדיני הקניין, זה ראיה לזה שהתורה מכירה בתוקף של מערכת משפטית שקבעו בני אדם, שקודמת לתורה. וזאת המערכת שקובעת את דיני הקניין. ועל גבי זה באה התורה ואומרת, שאם מבחינת דיני הקניין הממון הזה שייך לך, ואני לקחתי את זה ממך בלי רשות, אז אמרתי, לא תגזול. זה בעצם להכיר בתוקף של דיני הקניין שקדמו לתורה. מזה שהתורה מדברת על גזל, מוכח שהיא מכירה במערכת דיני הקניין המשפטית. זה הטענה של שמעון שקופ, עוד פעם אני מקצר קצת, והטענה שלו למעשה אומרת שדיני הקניין נקבעים בהסכמה חברתית. או הם קודמים לציווי התורה, הסכמה חברתית זה כבר ניסוח מסוים, אבל הם קודמים לדיני התורה, הם לא תלויים בתורה, הם קדמו לה. זאת הטענה. עכשיו, את זה עצמו אפשר להבין בשתי צורות. אפשר להבין שיש איזושהי מערכת נכונה, כן, במרכאות, אובייקטיבית, שקובעת את דיני הקניין, היא לא כתובה בתורה, סברה אומרת אותה, או לא יודע בדיוק מה, וחכמים המשיגו את זה, או ניסחו את זה. יש הגבה, משיכה, כן, שטר, כל מה שדיברנו קודם, חכמים בסך הכל ניסחו את מה שהסברה אומרת. אבל זו סברה שקודמת לתורה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שאין מערכת נכונה שהסברה אומרת אותה וחכמים רק המשיגו. כל חברה תקבע לעצמה את מערכת דיני הקניין לפי מה שנראה לה, וזאת התשתית שעל גביה בנוי האיסור לגזול. אבל בכל חברה זה יכול להיות אחרת. אין מערכת אחת נכונה שהסברה נותנת אותה והיא אוניברסלית, רק היא קודמת לתורה. זה קודם לתורה בגלל שזאת לא מערכת אוניברסלית, אלא כל חברה יכולה לקבוע לעצמה את מערכת דיני הקניין, כמו שהיא מבינה. עכשיו, אם מניחים את התפיסה השנייה, שזה סובייקטיבי, שכל הסכמי, קונבנציונלי, שכל מערכת, כל חברה או כל קהילה קובעת לעצמה דיני קניין לפי מה שנראה לה, ומכאן מתחילים לדבר על איסור גזל. ומה שחכמים אמרו עם משיכה והגבהה וכדומה, חכמים בסך הכל הם אלה, הם המחוקקים שקבעו את דיני הקניין עבור עם ישראל. לא כי זה נכון, אלא כי זאת הקביעה שמחייבת את הקבוצה שלנו. אבל קבוצות אחרות יש להם את המחוקקים שלהם, והם יקבעו את מה שהם רוצים לקבוע, אין בעיה. אין שום דבר מיוחד או נכון יותר בקביעות של חכמים. פשוט חכמים הם המחוקקים שלנו, של עם ישראל. לעמים אחרים יש מחוקקים אחרים, או לקהילות אחרות יש מחוקקים אחרים, ואין שום בעיה, כל קהילה תקבע לעצמה, העיקר שיהיה להם דיני קניין כדי שיהיה סדר בדין, במשפט, כן? סדר משפטי. עכשיו, אם אני מבין כמו הניסוח השני, אז בעצם הטענה היא, מה קורה בחברה שלא קבע מערכת כללים כזאת? לא קיימת במערכת כללים כזאת. חברה מקולקלת, חברה רקובה. אין הסדרה של רכוש פרטי, של דיני הקניין. אם בניסוח הראשון, אז זה לא משנה כלום, כי המערכת המשפטית המחייבת של דיני הקניין, זה הסברה האוניברסלית הזאת, זה לא משנה אם החברה הזאת קבע או לא קבע, אם היא לא קבע, אז היא מרושעת. אבל זה לא משנה, דיני הקניין קיימים מכוח זה שהם נכונים, הסברה, למה לקרוא הסברה הוא? אבל אם פה אני מקבל את הניסוח השני, אז הניסוח השני בעצם אומר, שאם החברה לא קבעה דיני קניין, אז אין דיני קניין, אין רכוש פרטי. כלומר שכל המשמעות של רכוש פרטי נקבעת על ידי קונבנציה בחברה שבה מדובר. אבל אם החברה לא קבעה דיני קניין, אז אין קניין. כן? בקיבוץ יש רכוש משותף, זה מה שהקיבוץ קבע. זה נגד התורה? לא, זה לא נגד התורה. אם זה מה שהקיבוץ קבע, אלה דיני הקניין באותו מקום. מה שהחברה קובעת, זה דיני הקניין, אין לתורה מה להגיד בעניין. אחרי שקבעת את דיני הקניין, יבוא איסור גזל. אבל אם קבעתי בדיני הקניין שאין קניין, אז לא יהיה איסור גזל. עכשיו, פה יש שתי אפשרויות. אם יש חברה מרושעת שלא קובעת דיני קניין, אז היא חברה מרושעת. לא, אולי לא יהיה שם איסור גזל, אבל זאת חברה מרושעת. אבל אם כמו בגטו, זה לא שהחברה היא מרושעת והיא לא קבעה את דיני הקניין, אין לה את הכוח לקבוע. אין שם מערכת משפטית תקפה שהיהודים יכולים להשתמש בה כדי לארגן הסדרה משפטית של הממון. זה בידי הגויים, והגויים הם פירי האדם, ושום דבר, שם אין ממון, כל אחד לוקח מה שהוא רוצה וזה הכל. אז זה כפוי עלינו, זה לא שאנחנו לא בסדר. מה לעשות? אין לנו מה לעשות. וכך או כך, בין אם אנחנו לא בסדר ובין אם כן, אין איסור גזל במצב כזה. אין בעלות על ממון. כיוון שהבעלות על הממון היא תוצאה של הקונבנציה החברתית. אבל אם החברה לא קבעה קונבנציה בתחום הזה, אז אין בעלות על ממון. והטענה שלי, שנייה אחת, הטענה שלי, אני רק רוצה לסיים את הנקודה הזאת, ואז אני עוצר, זה שאם אני באמת לוקח את דברי הרב גיברלטר כעדות, אז נדמה לי שמשהו בעצם אמר שם, שכשאתה חי בתוך סביבה כזאת, פרועה, שאין, אתה לא יכול לסמוך על כלום, לא ממון ולא שום דבר, כל אחד יכול לקחת לך מה שאתה רוצה, ואין לך למי לפנות להתלונן, אין משטרה, אין בתי משפט, אין כלום, זה, אין הסדרה משפטית, כשאין הסדרה משפטית אין קניין, אין בעלות פרטית על ממון. אז אם באמת זה המצב, ככה הוא חווה את המצב, אז זה בעצם אומר שהוא חווה, כן, זה מעניין הניסוח, כן? זה אומר שהוא חווה שהעיקרון של רב שמעון שקופ בניסוחו השני הוא הנכון. שבמקום שבו לא קבעו מערכת של דיני קניין, אין קניין פרטי. כך תפס הרב גיברלטר, אחרים חלקו עליו, אבל כך תפס הרב גיברלטר. ואם זה באמת כך, אז עכשיו אני לוקח את ההצדקה הזאת שמצאתי לפסק של הרב גיברלטר, ועכשיו אני יכול להכניס סעיף בשולחן ערוך. הנה, עשיתי לזה המשגה, עכשיו זה הפך לכלל, כלל הלכתי, שלא ידעתי אותו אולי קודם. אבל הרב גיברלטר מתוך החוויה הבלתי אמצעית שלו את המצב שאותו הוא חי, הוא עד מבחינתי שהוא פשט לי את החקירה שלי בדברי רב שמעון שקופ. הוא אומר לי, כן, התפיסה ההלכתית היא שאם לא קבעו את דיני קניין באותו מקום, אין דיני קניין. אין דיני קניין. ועכשיו אני יכול לכתוב איזה סעיף בשולחן ערוך. סעיף בשולחן ערוך, אם יש מקום שבו מתנהל כמו מערב פרוע, אין שום רגולציה משפטית, אין בקרות, אין משטרה, אין בתי משפט, אין שום דבר, אז אין בעלות על ממון פרטי. אין, לא קיים.
והרב, אני זוכר שדנו בזה באמצע הסדרה, או אפילו בתחילת הסדרה, דנו בסיפור הזה של הרב ג'יברלטר, והרב שם גם אמר שזה לא סותר את הבעלות הפרטונית. כאילו, עצם, יכול להיות שזה קונבנציונלי, עצם זה הדרך הבעלות, אבל שבסוף, גם אם זה קונבנציונלי, יש בעלות אפלטונית.
למה? איך יש אם אין קונבנציה?
זה מה שאני זוכר שאז דיברנו על זה. הרב עצמו אמר שזה לא סותר את הבעלות האפלטונית, את זה שיש בעלות.
אולי אתה יכול להגיד שכיוון שהיהודים כן הסכימו, נכון שאין להם שום כוח אכיפה וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה עם ההסכמות שלהם, אז אולי כן יכול להיות לזה תוקף, אני לא יודע. אולי, אני לא זוכר שאמרתי משהו כזה, אבל לא יודע.
לא, אז מה יעניין? שמעשה בן אדם זה מייצר בסוף בעלות הפרטונית, גם אם הם, גם אם זה נקבע על פיהם, האם יש קניין או אין קניין?
לא הבנתי.
גם אם זה נקבע על פיהם, האם יש קניין או אין קניין, הם עדיין יכולים לפעול בבעלות.
למה? אבל הם לא קבעו שום דבר, אז איזה קניין יהיה?
לא, נכון, לא שם, לא, לא פה שלא קבעו. לא סתם, דיברתי על התפיסה, שהתפיסה עצמה, שאלנו שם האם התפיסה של הרב מג'יברלטר סותרת את התפיסה של הסדרה באפלטוניות, שהרב הסביר שיש בעלות אפלטונית.
אני מתחיל להיזכר קצת. אוקיי. מה שהבני אדם קובעים זה
כן, אז הרב אמר, לא, אני לא רציתי לבדי, אז הרב אמר שזה לא סותר את הבעלות האפלטונית.
נכון? זה אני מסכים, גם עכשיו.
אוקיי, כן, 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 רציתי רק לבדי.
לא, זה לא סותר את הבעלות האפלטונית, אבל זה עדיין אומר שאם אין הסדרה משפטית באותו מקום, אז לא תהיה בעלות, עם כל הכבוד לעולם הידעות האפלטוני, שהוא לא אכיף, שאין איך להסדיר אותו ולהפעיל אותו, אז הוא לא קיים. טוב, אני אעצור כאן, נמשיך בפעם הבאה, אם יש שאלות או הערות.
משהו לבוא לי כמה, למה בעצם יש חושב משפט? בואו נעשה איזושהי הלכה, תסתכל מה חוקי המדינה, מה חוקי המקום, בסוף, למה זה לא רק זה, כל הדיני אמונות?
לא הבנתי.
אם דיני אמונות זה בסוף עניין של הסכם, או שזושהי הסדרה חברתית, אז בואו נדון מה הסדרה חברתית, וזהו, למה? מה זה?
דיני הבעלות.
כן, אבל גם דיני בעלות יש מספיק הלכות שמתארות איך זה קורה, ומה הקיינים שחלים או לא חלים וכו'. אז למה הם נמצאים שם בכלל? מה יש לנו לעשות איתם?
למה לא? כי זה מה שקבעו, חכמים.
כן, אבל אם החברה תקווה אחרת, אז יהיה אחרת.
אין בעיה, שתקווה אחרת.
זה כזה מצב דיפולט, זה הנקודה?
כן.
וגם זה, אם אי אפשר לאכוף את זה, אז זה גם אוטומטית זה מתבטל, כי זה בסוף עניין של אכיפה גם.
כן.
כלומר, יש איזו מוטיבציה להגיע לסוג כזה של הלכה? כלומר, בהינתן יש לי שתי ברירות, מה אני יכול לאכוף? אז יש לי עניין כן להגיע למקום הזה של חכמים, או שזה רק מצב של... מה בעצם התוקף שזה יותר משהו סתם כל...
לפי התפיסה שהצגתי כאן, לפחות בנוסחה המצומצם, לא, אין לזה שום עדיפות. אבל, לאור ההערה של דידי, מקודם, שיש כן איזושהי אמת אפלטונית גם בתחום דיני הקניין, רק היא לא תהיה תקפה אם אנחנו לא נקבע אותה. אז יכול להיות שיש לזה גם עדיפות, לקביעה של חכמים. אבל זה מכניס אותי יש לי מאמר על חושל משפט, מה זה זכויות וחובות, שם אני מטפל בזה קצת, בשאלה הזאת.
אז אוקיי, נשמח אולי שיהיה איזושהי הרחבה טיפה על הנקודה הזאת, כי יש פה איזו נקודה עדינה קצת, כאילו, שנראה מחזל שכן יש איזושהי מוטיבציה לקראת משהו. יש שאיפה להגיע לאיזשהו סוג מסוים של הסדרה חברתית.
אני מסכים. זה מה שכתבתי שם.
מה הטור? איזה מספר?
זה לא טור, זה מאמר על זכויות וחובות, מהו חושל משפט. תחפש משהו כזה, אתה תמצא. אם לא, אז תשלח לי מייל או משהו, אני...
לא, יש לי יותר מדי מיכי אברהם בתוצאות בגוגל.
לא, לא בגוגל, בתוך האתר תחפש.
אוקיי, בסדר.
יש חיפוש גוגל באתר.
כן, כן, מכיר. בסדר.
אוקיי. עוד מישהו?
יש לי שאלה, רב, לאחרונה.
לא שומע?
יש לי שאלה שלא קשורה ישירות לשיעור, אז אני...
אוקיי. בסדר? אז מה, לסיים פה? אתה רוצה לדבר איתי אחרי זה בנפרד?
אחרי הקלטה, כאילו.
לא שומע?
אחרי הקלטה.
אוקיי.